גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם ולכן מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ואפשר להסקיט אליו גם בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. פרק 255 על פתרונות מקיפים לניהול עסקים קטנים, על איסוף מידע גלוי שהגישה אליו נחסמת, ועל הגנת מערכות תחבורה, בעיקר רכבות, מפני תקיפת רשת חיצונית. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מערכת ניהול לעסקים קטנים מבוססת ידע גדול.
הקמנו מערכת שלומדת אותך ובעצם מציעה לך כל פעם שירות נוסף שאתה צריך בלי שאתה תתעסק עם כל המערכות מסביב. לצורך הדוגמה הפשוטה, בתור המסגר, הבעל העסק נרשם בתוך המערכת, אנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות, ובאותו רגע המערכת מתחילה ללמוד אותו.
יכולות מימוש הצורך באיסוף מידע ממוקד מרכיבים גלויים.
התוכנות שאנחנו מפתחים בערך 2014 יודעות לגשת לכל אתר אינטרנט שהוא פומבי, זה נקודה חשובה, מידע שהוא שם והוא זמין לכל אחד, ואתה כחוקר שעובד איתי תגיד לי, הנה המידע שאני רוצה, הוא נמצא שם. קשה נורא לאסוף אותו כי הוא בסקייל אדיר וינסו לחסום אותך מכל מיני סיבות, ואתה צריך את זה גם בצורה אוטומטית לקבל את זה פעם בדקה, שעה. באמצעות הכלים שלנו אנחנו מאפשרים לאותם חברות לאסוף את המידע הזה בכל רגע נתון, באמת בסקיילים אדירים, בסדרי גודל אדירים.
והגנה על מערכות של רכבות ותחבורה מפני תקיפות סייבר.
כמו שאומרים, זה יכול להגיע ממרחב מאוד גדול של איומים, אבל הנזק האמיתי יכול להיות מהתנגשות רכבת עד עצירת רכבת. אנליזות שלנו יוצרות בעצם ויזיביליטי מלא ללקוח קצה, לראות איפה איומי הסייבר שנמצאים לו, איפה הוא חשוף, ומה וקטורי התקיפה האפשריים.
שלום אדם קימה. שלום לך.
שלום, נעים מאוד, נעים מאוד.
אתה באת לפתור את הבעיה של העסקים הקטנים?
אנחנו חרטנו על דגלנו לפני 7 שנים לעזור לעסקים הקטנים. מה זה עסקים הקטנים? עסקים 0-4 עובדים. אז בעצם אותם בעלי עסקים, מחקרים מראים ש-57% מהזמן שלהם הולך לדברים שלא במקצוע שלהם. סביר להניח שהם גם לא טובים בזה, ואין להם כוח להתעסק עם זה.
תראה, כשאתה אומר בעלי עסקים, זה אומר שאם אני למשל מסגר,
נכון.
אני יודע, אני מסגר אומן, אני יודע לחרוט, אני יודע לרתך, אני יודע לחתוך ברזל, אני לא יודע אבל לעשות עסקים. כלומר, לעשות עסקים אולי כן, אני לא יודע להתעסק עם הכסף.
אני טוען שאתה גם לא יודע לעשות עסקים.
בסדר,
אתה לא יודע להתעסק עם הכסף, אתה גם לא יודע לפרסם את עצמך.
ואז אני צריך לזכור חוץ מ4 עובדים או 3 עובדים, עוד מנהל חשבונות.
מנהל חשבונות ומשרד יח"צ, ומי שיעשה לך את האתר, ומי שיעשה לך את הקידום, וכיוצא בזה.
כן.
אז מה שזה אומר, אם היה איזשהו מסגיר אחר לידך, שיש לו כסף, והוא עשיר, או שיש לו אבא עשיר, אז הוא יכול להביא את אותם אנשי מקצוע. כלומר, בהגדרה, העשיר יהיה יותר עשיר, ואני ימשיך לרדוף אחרי עצמו.
אז אתה בא עם הפתרון.
נכון.
שהוא?
המטרה היא בעצם להקים, הקמנו מערכת שלומדת אותך בתור המסגר, ובעצם מציעה לך כל פעם שירות נוסף שאתה צריך, בלי שאתה תתעסק עם כל המערכות מסביב. לצורך הדוגמה הפשוטה, קיבלת כסף, סגרת עסקה, אז המערכת אומרת לך, היי, כל הכבוד, סגרת עסקה.
היי, אתה שלב אחד קדימה.
אתה רוצה עוד לפני?
בטח, אני רוצה לראות איך המערכת הזאת סוגרת לי את העסקה.
קדימה.
היא עושה את זה?
היא עושה את זה.
קפה היא עושה? ב-5 בבוקר שאתה בא לעבוד?
אנחנו נדבר על זה בהזדמנות.
יאללה, בסדר.
אז בעצם, מה שבעצם קורה, הבעל העסק נרשם בתוך המערכת, אנחנו שואלים אותו כל מיני שאלות, ובאותו רגע המערכת מתחילה ללמוד אותו. זה המון 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 machine learning, המון המון AI.
כמה זמן לוקח לה?
זה לוקח לה, תלוי בסגמנט, אנחנו מדברים פה על דקות. למה? בגלל שפיימי נותנת היום פתרון לעשרות אלפי עסקים בישראל, אז כבר למדנו מאחורי הקלעים על הרבה מאוד עסקים.
כשאתה אומר לומד, היא ממש מסתכלת על כל קבלה שהוא...
אז אמרנו שאנחנו לפני הקבלה. היא ממש מסתכלת ברשם החברות מה השם שלו, מסתכלת ברשם החברות באיזה כתובת הוא גר, מסתכלת על תעודת הזהות ב-BDI, ועושה כל מיני, מסתכלת על האתר.
היא רואה מי הלקוחות שלי?
עוד לא, זה לא בשלב הזה, בשלב יותר מאוחר היא מבינה את הלקוחות שלך,
okay.
כדי להציע לך לקוחות בעצם דומים ואיך לפרסם להם, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, ובעצם ככל שמתקדם הזמן, היא מזהה כל מיני איבנטים. אז עכשיו לצורך הדוגמה, היא אומרת, היי, אתה עוסק פטור, או שאתה חברה בעם, או שאתה עוסק מורשה. אז בוא, אם אתה עכשיו, או שבכלל אין לך עוסק,
okay.
אז אם אין לך עוסק, בוא אנחנו נקים לך את העוסק. ואז היא אומרת, תלחץ כאן וכאן וכאן, ובעצם אנחנו מקימים לך את העסק ברשויות.
עכשיו רגע, אוקיי, בוא שנייה עוד פעם אחת, שלב אחד קודם, היא יודעת להציע לי גם, או להפנות אותי למקומות ששם אני אמצא את כלי העבודה שלי?
או, עכשיו אתה מקדים את המאוחר, אבל once היא הבינה, בגלל שהמערכת מבינה את כל הספקים במשק, אז היא מבינה שאתה מסגר, והיא אומרת לך, תקשיב, תשים לב, אלה ואלה 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 יכולים את הספקים שלך. למה? כי אנשים דומים באזור שלך, במקצוע שלך, רוכשים אצל האנשים האלה.
הבנתי, אבל, כלומר, ואז היא צריכה לדעת מי ה... כלומר, היא כבר פורסה גם על מקומות אחרים.
בדיוק.
לשאול אותך באיזה גוש דן אתם פורסים?
לא, 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 לא.
כי כבר אמרנו.
בהכל, 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 בכל הארץ, אנחנו מערכת רעה בכל הארץ, אפרופו גם בארצות הברית,
אוקיי.
ועכשיו גם באירופה.
אז הגענו להנפקת החשבונית עבור החברה שתקנה ממני את המוצר.
נכון.
אבל היא תאתר לי אותו גם המערכת הזאת.
אז עכשיו בעצם בוא נהיה באירוע הזה הספציפי, כי זה טיפה יותר מורכב. היא שואלת אותך, אדוני, אתה קיבלת את הכסף או תקבל את הכסף? נשמע שאלה נורא נורא פשוטה.
זה כן או לא.
זה כן או לא, אבל מה ההשלכה שלה? ההשלכה שלה, שאם לא קיבלת את הכסף, אני מוציא לך חשבונית עסקה. המשמעות של חשבונית העסקה, שאתה לא משלם מע"מ, עד שאתה לא מקבל את הכסף. מחקרים מראים ש-60% מכל העסקים מישראל, לא מבינים את המשמעות בין חשבונית עסקה, לחשבונית מס קבלה, ויש 1.2 מיליארד שקל, של תשלום מע"מ מוקדם למע"מ. למה? כי אנשים לא מבינים את ההבדל. כלומר, המדינה המציאה איזשהו משהו כדי לעזור בתזרים מזומנים של העסקים.
תן לי פה לדחוף משפט. מישהו גוזר קופון על זה. נכון?
מישהו, המדינה. וגם בית העסק השני, כן, אתה צודק, אני לא נכנס לזה.
אנחנו לא שם. תגיד, כדי לפתח מערכת כזאת, אני מניח שאחר כך היא גם מוצאת לך קליינטים או לקוחות, ועובדת איתך מולם, יודעת גם מה להציע איזה שירות ממך להציע להם וכל מיני כאלה. איך בונים מערכת כזאת?
וואו. בנייה של מערכת כזאת...
אתה רוצה את זה מסודר? בוא נעשה את זה ככה. השאלה הראשונה שלך, כשראית שיש בה צורך, יש צורך, אני הולך לבנות. מה אתה שואל את עצמך?
אז השאלה, זה התחיל מהעובדה שאני הייתי טמבל, והשותף תהיה טמבל. כל אחד מאיתנו הקים עסקים, וכל אחד מאיתנו היה טוב במקצוע שלו, ופשוט נפלנו בהמון המון אופרציה, ונפלנו בהמון המון כסף, בכל מיני מקומות שפשוט לא הבנו בהם, שהיו נשמעים לנו נורא 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 ברורים. אבל זאת לא המציאות.
אוקיי, מה היית טבח?
אני לא הייתי טבח. הקמתי חברה בתחום האינטרנט, ביחד עם ריאל מדריד בכדורגל.
אוקיי.
ובעצם מכרתי איזושהי אפליקציה בתוך הפייסבוק, בזמנו לפני כמעט 10 שנים. ואמרתי, אני צריך לקבל כסף ושישלמו לי. ושבעצם הגולשים בתוך הפייסבוק של ריאל מדריד יקנו ממני מרצ'נדייז, ואמרתי, נורא פשוט, אני רוצה את פייפל.
כאילו, אתה צריך להיות החנות שלהם.
אני הייתי החנות שלהם.
אוקיי.
ואני רוצה את פייפל.
אוקיי.
ועשיתי קליק, 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 והתחלתי לעבוד, ופייפל לבד, והכל היה סבבה, עד שיום אחד הם סגרו לי את השלטר, כי אמרו לי, עצור, אתה יודע מה זה קופירייט? אתה לא יכול למכור ציוד של ריאל מדריד בלוגו שלהם באתר שלך. אמרתי, לא, 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 את הבנתם. הנה החוזה שלי עם ריאל מדריד. תראו, הוא חתום.
כן.
ואמרו לי, לא, אנחנו צריכים עכשיו לאשר מולם. וככה הקפיאו לי פעילות במשך חצי שנה, והכסף עכשיו אצלם, ובעצם לא ידעתי דברים שאני לא יודע.
אוקיי.
אותו דבר אצל השותף שלי, רק בדוגמה אחרת. אז בעצם התחלנו מהצורך, בהתחלה התחלנו מהצורך הכי הכי פשוט. איך אנחנו מקבלים, איך בית עסק יכול לקבל כסף מהר? מה זה אומר? בעל עסק קטן, שאם הוא רצה לקבל כרטיס אשראי, או היום רוצה לקבל ביט, או פייפל, או כל אלטרנטיב, או גוגל פיי, או כל אחד מאלטרנטיב פייפל, מאלטרנטיב פיימנט הקיימים, אז הוא עסק קטן. חברות האשראי לא משתכלות עליו, הן מרוויחות עליו 10 שקלים בחודש. אז הוא היה צריך להוציא מספר ספק, והתחבר לגייטווי, והמון המון עלויות וביוקרטיה, שכל מה שהוא רצה זה לקבל 1,000 שקל, 2,000 שקל בכרטיס האשראי, מאותו קונה. אז הוא שילם עלויות הקמה של בערך 500 שקל, וחיכה חודש וחצי עד שחברת האשראי התקשרה אליו בחזרה. אז בעצם התחלנו מהדבר הנורא נורא פשוט, לחץ כאן, כאן וכאן, ותקבל את הכסף מהר, כי אנחנו היינו
כלומר,
בעצם...
כלומר, אתם חיברתם את האקסל שלו, או את הדף נתונים שלו, למקומות איפה שהוא צריך לקבל
נכון,
את הכסף.
נכון, באנטר.
זה צעד ראשון, אבל אתה פה צריך לחשוב על שורת צעדים שמביאים אליו שני דברים עקרוניים, כן. שני דברים עיקריים. פעם אחת את היכולת שלו למכור,
נכון.
ופעם שנייה את היכולת שלו לקבל תשלום.
נהדר.
אוקיי.
אז א', משם התחיל השם פיימי, ואז החברה התחילה להתגלגל, ואז הבנו שאנחנו צריכים לייצר חשבוניות, ואנחנו צריכים להביא לו לקוחות, ואנחנו צריכים לעשות לו אוטומציה לשילוחים. כל פעם זה גדל מתוך הכאבים של הלקוחות. כל הזמן שאלנו אותם, חבר'ה, מה הדבר הבא שקורה?
אבל תראה, אדם, אתה בנקודה הזאת זה בסדר, אבל אתה מביא את עצמך לאותו מקום שאתה אומר לי, מה זה עסק גדול או עסק קטן, זה בין 0 ל-4.
נכון.
אוקיי? אתה כל פעם שאתה מוצא דבר כזה, אתה צריך להוסיף אליך
נכון.
עוד מפתח.
נכון.
אוקיי.
בגלל זה אנחנו חברה של כמעט 70 עובדים, מתוכם 52 מפתחים.
הבנתי.
אנשי פרודקט וטכנולוגיה.
כלומר, ברגע שתגמור את כל הפיתוחים, אתה יכול להעיף את המ... אני לא בטוח שתעשה את זה.
לא, אני לא אעשה את זה. אנחנו די חברה מאוד מאוד צנועה יחסית.
אוקיי.
אך עם זאת, מה שחשוב לי להסביר זה שאותם עסקים קטנים אמרו לי משפט כמו, שאלתי אותו כמה אתה מרוויח. אז אמר לי, זה נורא פשוט. כמה כסף שילמתי למעם? חלקי 0.17. אמרתי, לא, זה לא עובד ככה. זה לא הרווח שלך. עכשיו, החשבון בנק של בית העסק הקטן, הפרטי והעסקי מחוברים הם. זה לא חשבון אחר.
אצל כל פרילנסר זה ככה.
בדיוק. אז איך אתה יודע כמה כסף אתה חייב הספקים שלך? ואז מחקרים מראים שבערך 70% מהעסקים נסגרים, לא בגלל שיש להם הפסדים, כי יש להם בעיה של הון חוזר. כלומר, הכסף שהם מקבלים, מגיע מאוחר יותר מהכסף שהם מוציאים.
אדם, אני רוצה שנייה להיכנס איתך לנקודה אחרת. אתה מצטט מחקרים.
כן.
משם אתה יכול לאסוף נתונים, אבל כשאתה בונה את התוכנה הזאת,
כן.
כשאתה בונה את הכלי הזה, אתה צריך לייצר נתונים ממקום אחר. אתה צריך לייצר נתונים שהם בעיקר, איך נקרא לזה, ממשקי פעולה.
נכון.
אוקיי, מאיפה אתה לוקח אותם?
אז שלב אחד רק קודם לזה, אנחנו לא מחפשים מחקרים לשם לחפש מחקרים.
לא, זה ברור לי.
כשמגיע לקוח...
אתה צריך להבין אם הוא לבד או יש איתו עוד...
מספר לך על כאב,
כן.
ואז יש לך היפותזה בראש, ועכשיו אתה הולך לחפש את המחקרים שתומכים בהיפותזה.
מי אצלכם רופא? שיעשה את הדיאגנוזה הזאת. לא, אבל אתם משתמשים באותה שיטה.
באותה פרקטיקום, זה לגמרי.
אוקיי.
ואז אתה מקבל מחקר, ואז אתה מתחיל לעשות סקר. Okay. אתה מרים טלפון ל-200, 300, 400 מהלקוחות שלך, ושומע אם הניד עדיין קיים. יכול להיות שזה משהו איזוטרי, יכול להיות שזה משהו שלא רלוונטי לכולם, רלוונטי לכולם, ועכשיו אנחנו בשלב של הממשק.
אוקיי.
בשלב של הממשק, פיימי בעצם עובדת בשני מודלים. מודל מספר אחד, זה שיש לנו דשבורד, אינטרפייס עם הלקוח.
כן, אבל הוא לא יכול לספק לך כלי עבודה, הוא רק יכול לספק לך צורך.
נכון, נכון, נכון. נכון, לגמרי, לחלוטין, לחלוטין. ממשק אחר זה שאנחנו עובדים באמצעות API, אנחנו תמיד עובדים, רוב העסקים שלנו מגיעים דרך מפיצים אחרים.
למה לא תחבר את ה-API הזה, או בוא נגיד את המוצר עצמו שאותו הלקוח שלך צריך? שאלה תם, למה לא תספק אותו רק במקום שבו סיפקת את ה... שבו הלקוח צריך? למה אתה צריך אותו על כל התוכנה? זה קצת לא מסרבל אותה?
יפה. אז לצורך העניין, המערכת שלנו מחוברת לתוכנות ERP,
כן.
או לוויקס בתוך האתר שלו, ממשק שלו בוויקס, או לתוך אייקאונט, חברת החשבוניות שלו, פתאום, בגלל המערכת, יש בתוך האייקאונט עוד אופר, עוד הצעה שפותרת לו בעיה. כלומר, אנחנו מחפרים את אותו...
אבל עדיין, אתה משתמש במה שנקרא קבלן משנה.
נכון.
לצורך העניין.
נכון.
אוקיי.
חד וחלק, נכון. למה?
זה המון כסף.
המון כסף למי?
לקבלן משנה. בוא נגיד, לתוכנה הזאת שאליה אתה מתחבר וממנה אתה מוציא, ממנה אתה שואב את הכלי, מחבר אותו לתוכנה שלך.
כן.
כמובן.
זה הפוך. התוכנה שלי מחוברת לאותה מפיץ שהרגע דיברנו, לאותו חברות חשבוניות. בוא ניתן דוגמה.
הבנתי.
פריוריטי.
כן.
פיוריטי, חברה נהדרת. יש לה אלפי לקוחות.
לא, אני מדבר איתך על משהו אחר. אתה מתחבר לשרת פוקסי,
כן.
לוקח ממנו את, את המוצר שאתה צריך,
כן.
ואז מחבר אותו לתוכנה שלך.
נכון.
אוקיי, שוב, זה הוצאה.
זה הוצאה, אבל מה קורה בנקודה הזאת? בוא נדבר ספציפית על העניין הזה.
אוקיי.
כשאתה בא לחברת חשבוניות, mm-hmm. בתור בית עסק קטן, אתה משלם לה 20 שקל לחודש.
כן.
עבור 100 חשבוניות. אנחנו שבאים לחברת החשבוניות, הם חבר'ה, באים היא גדולה. אנחנו מייצרים מיליון חשבוניות בחודש. תנו לי בבקשה מחיר טוב, וכשהם נותנים את המחיר הטוב הזה, אני בעצם חלקו מגלגל על בית העסק הקטן. כלומר,
תראה, בהיותי צרכן קטן,
כן,
נכון, אני, כן. לא, אני כבר לא קיבוץ, פעם הייתי, אבל בהיותי צרכן קטן, אני יודע שאני מקבל חשבוניות ככה, מקופת חולים, ממוסך, מהסופרמרקט, לא משנה איזה שיהיה, בוא נגיד מחברת כרטיסים שאני קונה, שאני הולך בהם מדי פעם לאיזה הופעה, או חשבונית ממסעדה, כל אחד עובד בשיטה אחרת. אתה צריך להגיד את כולם ביחד ולהחליט לטובת העסק שלך מה הוא צריך.
עכשיו, אתה מדבר כרגע, מה שנקרא, על הוצאות בית העסק, זה מה שאני דיברתי.
לא הוצאות, אני מדבר איתך על דפוס החשבונית, לא על ההדפסה שלה, על מה יש עליה.
יופי. עכשיו, פה נכנס מה שנקרא OCR, מחשב, שאתה מצלם את אותה חשבונית, או משכתי אותה דרך האינטרנט, לצורך כאן דרך API, mm-hmm. אני קורא את הטקסט.
הבנתי.
באמצעות טכנולוגיה. אין בן אדם מאחורה. בגלל שאין בן אדם מאחורה, אני יכול להציע את זה, א', מהר,
כן.
אם אתה יודע, אתה מן הסתם, היה לך רואה חשבון בעבר, והיית מגיע אליו עם שקיות.
לא, אבל בסדר, אני מבין מה שאתה אומר.
אז פתאום אין צורך לשקיות האלה יותר.
כן, אבל כבר מזמן, אני יכול לשלוח אותם באימייל.
נהדר, אתה צריך לשלוח אותם באימייל, אתה צריך לעשות את הפעולה.
ומשהו צריך לקרוא את זה.
יופי. פה אתה מצלם מתוך האפליקציה את אותה חשבונית.
כן.
המחשב קורא את החשבונית. יש אלגוריתמיקה שלמה שמזהה כמה המחשב מזהה באמת, ואם זה נמוך מציון מסוים, זה בעצם עובר לבן אדם שרואה את הדבר הזה.
אדם קימה, תשמע, אנחנו עוד נשב פה ונגיע לקצה, ללקוח הקצה שלך גם, לצערי, הזמן שלנו קצת קצר, אני מניח שאיכשהו הצלחת להסביר את העניין הזה ואיך הוא עובד. אז תשמע, פעם ראשונה שהנהלת חשבונות מרתקת אותי. תודה רבה לך.
בכיף, באהבה.
מה אתם יודעים, הבאנו את חברת ברייט דאטה אל הפודקאסט, ומי שנמצא איתנו כאן זה אור לנצ'נר, מנכ"ל החברה. שלום לך.
שלום, שלום.
אתם ממונים על איסוף נתונים.
איסוף נתונים פומביים שנמצאים באינטרנט.
נדמה לי שאמרנו משפט קטן שמכיל עולם ומלואו, אפילו הרבה יותר יקום ומלואו.
לגמרי.
נכון? מה זה בעצם?
האינטרנט היום הוא כבר בעצם מסד הנתונים הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי.
אוקיי.
כל מה שאי פעם קרה וכל מה שיקרה נמצא שם. אם זה דברים טריוויאליים כמו מחירים של מוצרים, חדשות, ובעצם הכל, הכל הכל. לגשת למידע הזה ולאסוף אותו זה משהו אקוטי להתפתחות של העולם.
זה נכון, אבל מצד שני צריך לדעת איזה מידע להכניס לתוך הסט שאתה או מוכר או נותן ללקוח שלך.
לגמרי. זה בעצם הדבר הראשון שאתה צריך להבין, אבל אז ללכת ולאסוף את המידע, זה האתגר הטכני הראשון שאתה תתקל בו.
אוקיי.
ופה אנחנו נכנסים לתמונה עם המערכות שפיתחנו.
זאת אומרת, המוצר שלכם הוא איזשהו כלי שאני אגיד לו, תביא לי את כל יצרני ההוגיות בעולם והוא ידע?
כן, אז בעצם התוכנות שאנחנו מפתחים בערך 2014, יודעות לגשת לכל אתר אינטרנט שהוא פומבי, וזו נקודה חשובה, זה מידע שהוא שם, והוא זמין לכל אחד, ואתה החוקר שעובד איתי, תגיד לי, הנה המידע שאני רוצה, הוא נמצא שם, קשה נורא לאסוף אותו, כי הוא בסקייל אדיר, וינסו לחסום אותך מכל מיני סיבות, ואתה צריך את זה גם בצורה אוטומטית לקבל את זה פעם בדקה, שעה, לא משנה מה, ופה תראה, אנחנו נכנסים.
זהו, אני לא אשאל אותך איך ינסו לחסום, כי זה בשלב הזה של השיחה, זה לא נראה לי יותר מדי חשוב, אבל למה שינסו לחסום מידע פומבי?
זו שאלה מצוינת. התשובה תמיד היא כסף וכוח. אז אותו אתר שבעצם מציג את המידע הפומבי, למשל, אתר קניות אונליין שמציג שם מוצרים שהם לא שלו בכלל, הוא פשוט הפלטפורמה, רוצה שהמידע הזה יישאר אצלו, למרות שאני כאינדיבידואל יכול להיכנס ולצפות בו, הוא לא רוצה נגיד שמתחרים יראו. תחשוב בעולם הפיזי על שני סופרים.
רגע, רגע, אז תכף נגיע לעולם הפיזי, עשה לי טובה. יש מידע, הוא מפורסם, מפורסם, אתה יודע מה, סתם לצורך הדוגמה, הסוג של אפילו לא השוואה, אבל משהו קטן. נניח רמי לוי מפרסם את המחירים שלו, הוא מת שכולם ידעו את זה, ומה אכפת לו שכולם ייקחו את זה ויעבירו את זה מאחד לשני?
לא, אז פה אני חולק עליך, הוא לא מת שכולם ידעו על זה, כי אז זה ייצר תחרות. תחשוב, בדיוק הדוגמה הזאת, אז שופרסל ידע בדיוק מה...
אתה יודע מה אני אשאל לך עכשיו? ואם יש לו תחרות, בסופו של דבר הצרכן, הוא ירוויח מזה שאצלו המוצרים יהיו, בוא נגיד, בנגישות הכי טובה. שזה כולל מחיר, איך לקחת ואיך איך, איך לסחוב את זה אפילו הביתה.
אז על העוף בשקל הוא ירוויח באמת, כי הצרכן יראה ויבוא לקנות אצלו, ואולי על הטונה הוא יפסיד, כי דווקא אצל המתחרה זה יהיה זול יותר. שקיפות היא הכרחית לתחרות ולצרכן.
תהרוג אותי, תהרוג אותי, אני לא...
חס וחלילה.
לא, אני שוב, למה אני אומר את זה? כי אני לא מבין למה, מה אכפת, אם זה מידע גלוי בסוף של דבר, אוקיי, אז הוא לא רוצה שאני אראה טבלה, אני אשלח את את הספק שלי או את המקור, את התוכנה שלך, שאתה מפתח, כדי לאסוף את זה ב, בוא נגיד, בסניף שלו ליד דקטלון בבאר שבע.
אתה צודק ב-100%, אבל זה בדיוק העניין. הם חוסמים, כל החברות הגדולות בעולם, בעיקר חברות הטכנולוגיה הענקיות, שהמידע הפומבי הזה נמצא שם, משקיעות מאמצים אדירים בלנסות למנוע מהמתחרים שלהם לראות את המידע שהוא שם והוא פומבי, ואם אתה תיכנס מהמחשב שלך, אתה תראה אותו.
אוקיי.
וזה בעיה אדירה, כי הם מונעים תחרות. באמצעות הכלים שלנו, אנחנו מאפשרים לאותם חברות לאסוף את המידע הזה בכל רגע נתון, באמת בסקיילים אדירים, בסדרי גודל אדירים.
כלומר, לעקוף את
את אותם חסימות.
כן.
כן. אותם...
איך עושים את זה? כן, אתה יכול להגיד לי, זה דרך המצלמות ההבטחה של כל הזה, אבל אני... של כל, כלומר, של כל מקום, או... אני לא יודע, יש המון דברים שגם לא נמצאים תחת רשתות הבטחה מתועדות. אז... אבל אתה יכול עדיין לראות את המידע.
לא, אז בוא, אז האמת שצריך להגדיר את זה פעם אחת, וזה גם נורא פשוט. אנחנו מדברים קודם כל רק על האינטרנט, רק על אתרי אינטרנט.
אוקיי.
גם ככה כל המידע בעולם נמצא שם, אז לא צריך לחפש בשום מקום אחר.
אוקיי.
ואנחנו מדברים רק על מידע שהוא פומבי. אז איך אומרים מה פומבי ומה לא? אם זה, אתה לא צריך לעשות שום הרשמה לאתר, אז המידע הזה הוא פומבי, אתה תלך...
אור, אתם, לא, אתם לא עושים כלי שמפצח את מי ש... אני מניח... שמפצח את מי שעושה העתק הדבק, אז אתה אומר, לא, אתה, בנקון המקום הזה, אתה לא יכול לעשות העתק הדבק. זאת לא המטרה, אני חושב, אבל תקן אותי שוב, תקן אותי אם אני טועה.
לא, לא, זאת לא המטרה. עוד פעם, יש אתר, אתן דוגמה, יש אתר מסחר, אינטרנטי גדול,
כן.
ואחד המתחרים שלו רוצה לאסוף את כל המחירים של כל המוצרים שנמכרים שם, ארבע פעמים ביום, כן? אנחנו מדברים על לפעמים עשרות מיליונים כאלה.
אוקיי.
המידע שם, כל אחד יכול לראות אותו. בשביל לאסוף את זה בכזה סקייל ובצורה אוטומטית, מבלי להיחסם, אז הם משתמשים בתוכנות שלנו. Okay. זה מה שהתוכנות שלנו עושות.
כלומר, אם מישהו נניח רוצה לבדוק מדד יומי של איזשהו עניין, הוא צריך את המוצר הזה כדי להבין מה, אפילו לא מדד יומי, מדד שעתי, מה התנודות שקורות שם?
בדיוק, ובאמת יש לנו כ-15,000 לקוחות, ארגונים, חוקרים שמשתמשים בנו לדברים האלה מכל העולם. באמת ניגשים פחות או יותר לכל אתר שיש באינטרנט, לאסוף מידע, כל אחד לצרכיו, המידע הוא פומבי. למשל, קרן הון סיכון אמריקאית שרוצה להחליט עכשיו איפה להשקיע, תיכנס, ודוגמה אמיתית, תיכנס לאמזון ותאסוף משם את כל מחירי האקונומיקה שמתפרסמים שם פעמיים ביום למשך חודשיים, כי הם בכלל רוצים להחליט האם להשקיע בחברת כימיקלים שעל בסיס הכימיקלים שלה מייצרים אקונומיקה.
הבנתי. אוקיי, זה כשאתה מדבר על נתונים שיש להם, בוא נגיד, דרגת ספרור מספרית. אבל מה קורה כשאתה מחפש דברים שקשורים יותר, איך נקרא לזה, לעולמות הומניים, כמו למשל מידע ציבורי שנוגע לדעת קהל או משהו מהסוג הזה.
מדהים, זה דוגמה מלפני שבוע. עיתונאי חוקר מהניו יורק טיימס שהשתמש בברייט דאטה, ונתן שם גם בכתבה את הקרדיט לכלי, רצה לבדוק מה קרה עם כל האנשים שאילון מאסק החזיר לטוויטר אחרי שהם גורשו משם תחת ההנהלה הקודמת, בגלל שהם עברו על חוקי הפלטפורמה, ולהסתכל על כל הפוסטים שהם פרסמו שם, כל הציוצים, מאז שאילון מאסק החזיר אותם, בשביל לבדוק את רמת הרעילות של אותם פוסטים, גזענות וכו'.
חכה. בוא נעשה כאן, איך נקרא, פתח סוגריים. את רמת הרעילות הזאת, הכלי הזה יכול לבדוק? כלומר, הוא יכול לבודד לשם כמות מסוימת של נתונים כדי להגיד, תראה, מתוך סך כל הנתונים שאספתי, 80% נראים רעילים.
כן ולא. אז אנחנו למעשה סוג של חברת חשמל בהיבט הזה. אותו עיתונאי חוקר מהניו יורק טיימס, הוא החליט איזה פרופילים הוא רוצה לאסוף את הציוצים שלהם, והוא אחר כך עשה את הניתוח, אבל...
אור, זה בדיוק מה שאני שואל. נניח שאחד כותב על, בוא נגיד, שאחד כותב על הממשל, על הממשל הקודם שהוא, כלומר, הוא מכנה אותו בשם מסוים, בסדר? בהיבט שלילי. אחד אחר או אחת אחרת כותבת על אותו ממשל בהיבט שלילי, אבל במילים אחרות.
לא, אז את הניתוח הסמנטי הזה לא אנחנו עושים, אנחנו...
חכה, השאלה אם הכלי יודע לצבור כמות כזאת של, של שמות, שיכול להגיד, זה תוכן רעיל בהיקף, בהיקף מספיק גדול.
עוד פעם, התשובה היא לא. אנחנו רק מתעסקים באיסוף של המידע הגולמי. זה בעצם מאפשר לכל אחד לעבוד איתנו, כי האחריות על הניתוח של המסקנות מהמידע הגולמי הוא עליך, הלקוח או החוקר.
כלומר, מי כתב משהו על השלטון הקודם? לא משנה אם זה חיובי או שלילי?
בדיוק.
הבנתי.
והכלי כן יודע, לצורך העניין, באותה דוגמה של טוויטר, לאסוף רק את הציוצים שהשתמשו בהשטג ביידן, לצורך העניין.
אוקיי.
אז יש ניתוח של הטקסטואל.
בדיוק שבמקרה הזה זה תחת ההשטג טראמפ.
אתה צודק.
אבל בסדר. עכשיו, למה זה מעניין, ובעצם לצורך העניין הזה זימנו אותך, מה שאני רוצה להבין זה איך הכלי הזה יודע, כלומר, זה שהוא קורא טראמפ לצורך העניין, או זה שהוא קורא 28.4 שקלים, זה בסדר. אבל איך בונים כלי שידע לקרוא את זה?
אוקיי, אז בעצם מספר פיתוחים שממש המצאנו מ-2014.
הנה, אתה שם לי פה חומת אש. לא, איך עשיתם את זה? מה פיתחתם שם?
הנה, אני מגיע לזה. אוקיי. זה כמה שכבות שנבנו עם השנים, כי לא התחלנו עם זה. התפתחנו לשם.
אוקיי.
התחלנו בהתחלה עם מה שנקרא רשת פרוקסי. רשת פרוקסי זה אומר שאתה מנסה להגיע מנקודה A לנקודה B דרך נקודה C.
לא, אתה מנסה להגיע, טוב, אוקיי, אני הייתי אומר, מנסה להגיע לנקודה C דרך נקודה B.
זה גם נכון, זה לא באמת משנה, אתה יכול להגיע לכל נקודה מנקודה.
אני אגיד לך למה זה משנה, כי אתה צריך להגיע לנקודה C אחרי שעברת ב-B, כי שם נמצא המוצר שאתה צריך אותו.
נכון, אז בעצם אנחנו נותנים את השירות הזה, התחלנו ככה, שנתנו את השירות, שאתה תוכל לגשת לאתר אינטרנט עם כתובת IP, שזה המזהה אינטרנטי שלך, שהיא אחרת. למה? כי האינטרנט הוא נורא מפלה. אני ואתה, למרות ששנינו יושבים פה בישראל.
שנינו IL.
כן. נלך נגיד לאתר אי-קומרס ונקבל מחירים שונים לאותו מוצר, זמני שילוח שונים, נקבל הכל שונה. למה? כי ככה האינטרנט בנוי וזה לא בסדר.
זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו כאן רשת שהמילה גזענות היא אחת מנקודות המפתח שלה.
אתה אמרת.
אתה לימדת אותי.
המזהה המרכזי שבעצם אומר, תיתן לאור מחיר יקר יותר ולרמי מחיר נמוך יותר, וקצת מפשט את זה, הוא כתוב את ה-IP שלי. זה המזהה החד-חד ערכי שלי, ולך יש אחד אחר. אוקיי? הוא לפעמים משתנה.
לא, אבל... זה כי אז הוא יודע מה קניתי קודם.
למשל.
אוקיי.
או זה הרבה המיקום הגיאוגרפי שלי משפיע.
ונדמה לי כמה אני מסוגל לשלם בעצם.
זה פחות קשור לכתובת ה-IP, זה יותר להסתור את הגלישה שלך, זה פחות אנחנו. הכתובת ה-IP זה בעיקר המיקום שלך והמכשיר שממנו אתה משתמש. אם אני אמריקאי שמשתמש באייפון, ואתה ישראלי שמשתמש באנדרואיד, נקבל מידע שונה. לא רק מחירים, אגב, עוד דברים. אז הרשתות הפרוקסי האלה שהתחלנו איתם, בעצם מאפשרות לך להחליט מי אתה היום. אני היום רוצה להיות אמריקאי, אני היום רוצה להיות ישראלי, ממכשיר כזה או אחר. וככה אתה יכול לראות את האמת האינטרנטית לאותה כתובת IP.
התקשר המאזין הממוצע ויצעק לי באוזן, תשאל אותו אם זה חוקי.
אוי, בוודאי, מה זאת אומרת? זה
הכי. רגע, לא, בסדר, אבל פה זה עולה המון כסף.
זה עניין מסחרי כבר.
הבנתי, אוקיי.
אגב, זה פרקטיקה שאני לא מכיר חברה אחת בעולם שלא משתמש
בה. שלא, זהו.
וגם צרכנים, זה מה שנקרא VPN. אתה עכשיו רוצה... אתה עכשיו בטורקיה והשלטון הטיל צנזורה על פייסבוק כי ככה, אתה תשתמש ב-VPN, תצא מהאינטרנט שלך לנגיד כתובת IP אמריקאית בשביל שתראה פייסבוק ולא תהיה מצונזר.
אור, תכף נמשיך, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אור, אנחנו על הקצה ואני רוצה ללמוד קצת על הפיתוח של הפינצטה לאסוף את הנתונים.
יפה. אז מעל זה פיתחנו באמת את אותה פינצטה, מה שאנחנו קוראים את ה-Data Collection Automation Tools שלנו. זה המון מכונות, נקרא להם, שניגשות לאתר, והדבר הראשון שהן צריכות לעשות זה לוודא שהן לא נחסמות.
Okay.
הם עושות את זה גם באמצעות אותו רשתות פרוקסי ועוד כל מיני אלמנטים אחרים. ואז הדבר השני זה לזהות מה התוכן שנמצא בעמוד.
רגע, בוא תכניס אותנו לשם. אתה הרי לא תגיד לי שאם אני לא, אם בכוח אני לא יכול, אז אני אשתמש ביותר כוח.
לא.
אני אשתמש ביותר מוח פה.
חד משמעית יותר מוח.
אוקיי.
המוח הזה כולל המון 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 אלמנטים שבעצם אותו... נקרא לזה דפדפן וירטואלי שרץ על המכונה שלנו, יודע לקחת את אותם מאפיינים ולהשתמש בהם.
אוקיי.
ואחר כך הדבר השני, הטכני שקורה, זה בעצם לזהות איפה המידע. מה קרה?
הוא יכול לייצר גם בינת מכונה כדי לבנות את, לבנות את כלי הכניסה?
כן, זה פחות או יותר מה שקורה.
אוקיי.
עכשיו... יש אחר כך בעיה נוספת שהיא, ככה האינטרנט נבנה. האינטרנט נבנה לבני אדם, לא למכונות. עמוד HTML, הוא בעצם תצוגה ויזואלית שאני ואתה מסתכלים עליה, ואנחנו לא רואים קוד, אנחנו רואים תוכן שאנחנו מבינים. מכונה לא יודעת לעבוד עם זה, מכונה יודעת לעבוד עם טבלה. אז קודם כל אנחנו מזהים, או המכונות מזהות, איפה המידע ממוקם בתוך עמוד ה-HTML, למשל איפה המחיר של המוצר, ואחר כך מה שזה עושה זה מחלץ את המידע הזה ומזין אותו לתוך טבלה, מה שנקרא טבלה רלציונית, דאטאבייס, שמכונה יודעת לעכל ולעבוד איתו. ופה פחות או יותר נגמר הסיפור, והמידע הזה עובר לתוך הדאטאבייסים של הלקוחות או החוקרים.
אתה מתחמק מדברים כאלה, באלגנטיות, מה זה פישטת את זה? רגע, הוא קורא את זה באיזה אופן? גם בשפת מכונה, או שיש לו איזושהי צורה אחרת, נניח צילום או משהו כזה?
לא, זה בשפת מכונה, מה שנקרא, יש מתבצע תהליך שנקרא פרסינג, בעצם המרה של... העמוד HTML לתוך הטבלה הזאת. ובאמת זה חלק מאוד מאוד מסובך, כי, אוקיי, הדבר הכי גרוע שלקוח שלנו, לא משנה אם זה חוקר או חברה מסחרית, יכול לקבל, זה מידע מושחת, מה שנקרא, corrupted data.
הוא קורא קצת את הנתונים ולא מציג אותם נכון.
בדיוק.
אוקיי.
עדיף לקבל מידע חסר, ואז אתה יודע שיש בעיה, מאשר לקבל מידע שהוא פשוט לא מדויק. למשל, במקום של המחיר, שמנו את המחיר לפני ההנחה, כי זה שני מחירים שמוצגים בעמוד ה-HTML.
או את השעה שבה נקבע.
או המחיר. את השעה, או הפורמט של התאריך, זה לא נגמר.
אור, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשבת על זה הרבה מאוד, כי אני מניח שהכלי הזה, אם כל כך הרבה לקוחות לקחו אותו, כנראה שיש בו משהו יותר ממשהו קטן, אבל הזמן שלנו קצת מגביל אותנו. אוקיי.
מעולה, תודה רבה. אחוז,
תודה רבה לך, היה בהחלט מרתק, תודה. לי. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was home. Home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, and I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all of my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homebound, I wish I was homebound. Home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Homebound, I wish I was. Home, where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. שלום לשקד קפצן, למהנדס שקד קפצן, אתה מה שנקרא CTO, ותכף אני אשאל אותך מה זה, ושותף מייסד בחברת סרבלו.
שלום, נעים מאוד.
שלום וברכה.
כיף להיות פה.
קפצן?
קפצן.
שזה? אתה לא שפן?
לא שפן בינתיים.
אוקיי.
כן, זה הולך איתנו הרבה, קפצן...
דורות אחורה.
דורות אחורה, אנחנו...
לבדוק במחוזות, בקולחוזים האנטיקים.
בדיוק, שם באירופה.
אוקיי, סרבלו, סרבר, זה בא משם?
האמת, סרבלו זה בא מלטינית.
מאיטלקית.
מאיטלקית, יפה. שם, אם מתרגמים את המילה צ'לבלו, זה מוח.
אוקיי.
זה משם בעצם מגיעה המילה. שבעצם מתארת את הסיסטם שבנינו, מין בעצם מוח שמקבל את כל הנתונים ומביא את האינסייט.
ומה שאתם עושים זה בעצם סוג של פתרון הגנה על רכבות. אבל נגיד את זה, נגיד את כולו, הגנת סייבר על רכבות. זאת אומרת, הגנה מפני חדירת סייבר על רכבות, אני יכול... לדמיין לעצמי את הנזק שדבר כזה יכול לעשות.
היסטריה פשוט.
כן.
זה, כמו שאומרים, זה יכול להגיע ממרחב מאוד גדול של איומים, אבל הנזק האמיתי יכול להיות מהתנגשות רכבת עד עצירת רכבת.
לא, או... כי גם האיום עצמו הוא יכול להופיע בהרבה מאוד היבטים. בואו לא נדבר על התמנת מטעני נפץ שמפעילים אותם בטלפון סלולרי, אבל יכולים לשתק חשמלית, יכולים לשתק את הרכבת, למרות שהיום החשמל של הרכבת כבר נמצא בתוך מה שנקרא קטריות עצמן שמחוברות לקרונות. אבל בכל מקרה זה יכול לייצר נזק גם בהסטת הפסים. על מה אתם מסתכלים?
אז בעצם סרוולו מתממשקת לתשתיות הסיגנלינג, זה רשת האיתות בעברית, מנתחות בצורה פסיבית את הטראפיק שעובר בתוך הרשת. אנליזות שלנו יוצרות בעצם ויזיביליטי מלא ללקוח קצה, לראות איפה איומי הסייבר שנמצאים לו, איפה הוא חשוף, ומה וקטורי התקיפה האפשריים.
בוא ננסה רגע למפות את האיומים. והוצאנו מכלל אפשרות מטען נפץ, כי זה כבר משהו אחר.
נכון. אז בעצם איומים, יש לנו מרחב איומים די רחב לעולם הרכבת. הדבר הראשון זה כמובן איומים של אנשים שרוצים להשתמש בתשתית הרכבת לדברים קרימינלס, נקרא לזה ככה.
כלומר, בעוצמה של, של מערכת המחשוב.
בדיוק, היום מערכת המחשוב של הרכבת פרוסה גם גיאוגרפית על שטח עצום, ויש לה המון כוח עיבוד, ואנשים היום מבינים שכוח עיבוד זה דבר שיש בו המון צורך, כמו לקריפטו, דברים נוספים.
אוקיי.
ובעצם אומרים, אנחנו רוצים לשים את ידינו על הדבר הזה.
אבל זה לא פוגע בתשתיות הנסיעה, אלא אם כן אותו אחד מחליט לבדוק מה קורה אם הוא מסיט את הקו מתל אביב לרחובות, לתל אביב לאשקלון.
אז אם פתאום הוא לקח את הכוח עיבוד, במקום לדאוג שהרכבת נוסעת במהירות מסוימת, היא עסוקה בלקרות, נגיד, איזשהו מטבע, אז היא פתאום לא, אין לה זמן להתעסק בסייפטי, ופתאום יכולים למצוא רכבת מנגשת ברכבת, כי הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך.
הוא רוצה לבדוק את העניין הזה, איך זה עובד.
בדיוק.
אוקיי, זה איום אחד. מה עוד יש?
בנוסף לזה, יש את האיום שיכול, יותר בעולם הפיננסי נקרא לזה, שאנחנו משתקים רכבת. ואפשר לנעול לתשתיות הרכבת, מה שיגרום לזה שהרכבת לא תיסע יותר. ובעצם שעושים את הדבר הזה...
שנייה רגע, שקד, היא לא תיסע בגלל... אני לא חושב שזה בגלל הפסקת חשמל, כי כמו שאמרנו, הרכבת נוסעת גם כשיש לה הפסקת חשמל. אבל מה שעוצר אותה זה מערכת האיתות בדרך כלל.
יפה. אז אם אנחנו בעצם התוקף נכנס וגורם לרכבת להפסיק לנסוע בגלל שהוא יוצר איזושהי חבלה מסוימת, והוא אומר, חבר'ה, רכבת לא ממשיכה לנסוע עד שאני אקבל 1, 2, 3, בעצם נקרא התקפת כופר, אם אנחנו מכירים את הדבר הזה כמובן במקום מעולמות אחרים, אז בעצם הרכבת נעולה עד שבעצם אותו תוקף יקבל את הדברים שהוא ביקש מהם.
עכשיו, הרכבת, או בוא נגיד, הנהלות רכבות, בונות לעצמם אינטרנט, או שהן משתמשות בתשתית הקיימת של, של ה-HTML השגרתי?
אז פעם באמת התשתיות הרכבת היו יותר closed network, אוקיי? התשתיות סגורות שלהם שהם בנו, אבל עם העולם החדש, היום מכניסים את ה-wireless communication, IoT, לתוך הרכבת, מה שחושף אותם לאיומים רבים, והאינטגרציה גם בין מערכות לגאסי שנבנו לפני שנים.
הן עובדות בענן? זאת אומרת, הרשתות האלה עובדות על עננים?
יש להם private cloud שאנחנו רואים כבר אצל לקוחות שמשתמשים בזה.
זאת אומרת שאפשר לפרוץ לתוך ה-private הזה, לתוך הענן הזה.
לתוך הענן ולהגיע לתשתיות הרכבת לדוגמה.
Okay.
ודוגמה נוספת זה אפילו משתמשות בתשתיות GSM.
יש איזה תקנה או שאתה מכיר אולי שמבססת את, 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 את יצירת הענן הזה? כי נניח שהוא יהיה מוגן או שהוא יהיה מבוסס כניסה רק מערכות, רק בוא נגיד תשתיות קצה מסוימות, או שאין דבר כזה?
אז אין רסטריקשן מאוד ברור לדבר הזה. הם כמובן בונים תקנים, ויש המון תקנים, אנחנו גם חלק מ-working group שעובדים על הדבר הזה.
זהו, אני מניח שזה לא איש הישר בעיניו יעשה, יש שם קצת יותר מזה.
נכון, ובגלל זה באמת יש תקנים מסוימים שרצים לכיוון הזה, וגם ספציפית לעולם הרכבות. working group שעובדים ברחבי העולם, יצא נגיד תקנה האחרונה של ה-TSA בארצות הברית, על כמה חשוב באמת לנטר ולעבוד... תשתית רכבת צריכה להיות מנוטרת על ידי הגנת סייבר, בדיוק כמו המערכות של סרוולו, לדוגמה.
אוקיי.
כדי למצוא את האיומים בזמן אמת, ולהגיד איך בונים את זה נכון, כדי להתמודד עם זה.
כשאתה מתכנן מערך כזה, מה השוני בינו, נניח, לבין מערכת של, אתה יודע מה, אני אגיד רמזורים, אבל יש הרבה מאוד דברים, כלומר, כל מרחב הגנת סייבר מפני כניסה של האקרים לתוך אפילו חנות כלבו או לצורך העניין קופת חולים, משרד ממשלתי או משהו כזה.
דוגמה מצוינת. בעצם כשמדברים על רכבת, זה דבר כמו שהזכרנו, זה נושא גיאוגרפי ענק. שבצמוד אליו יש תציות תקשורת שצריכות לתקשר אחת עם השנייה במרחבים עצומים.
כלומר, זה מאוד פתוח.
וזה מאוד פתוח, כמובן, להתקפות, בגלל שזה משתמשים היום בתקשורת ויירלס, שפתוחה גם מובן לתקיפות סייבר. ובנוסף לזה, בעצם אנחנו מחברים מערכות חדשות עם מערכות ישנות.
מה אתה שם שם? כלומר, איזה סוגים של מרכיבים? כי שוב, אני מניח שזה צריך להיות שונה מההגנה אפילו של רשות הסייבר הלאומית, לצורך העניין משרד האוצר או קופת חולים.
אז בתוך הרכבת יש דבר שנקרא safety system. זה מערכות שבעצם גורמות לזה שננסה לפשט את זה שרכבת לא תיכנס ברכבת. ולמערכות האלה הן מערכות עם המון רגולציות ומאוד קשה להתממשק אליהן. אז צריכים מערכות פסיביות שלא אקטיביות בתוך הרשת, שיודעות לנטר את זה ולהוציא אינסייטס של סייבר.
כלומר, את המיקום של הרכבות.
לדוגמה, את המיקום של הרכבת, okay. איזשהו פרוטוקולים ספציפיים שהרכבת משתמש בו כדי לגרום להבטחה של הרכבת, רילביליטי ומיינטננס, שגם שם יש רסטריקשרים מאוד ברורים עבור השפה הזאת.
אני מניח שנהג הקטר לא שומע כמו שאנחנו שומעים כשאנחנו מתקרבים לרכב אחר, טי-טי-טי-טי כזה, תיזהר, אתה ליד.
פחות.
כן. אבל עדיין הוא, אתה יודע מה, זה מערכות שאמורות ליצור עצירה או לגלות אחת את השנייה במרחק מסוים, אבל גם על קו אחד, כי לפעמים הרכבות חולפות, בדרך כלל הם יחליפו אחת על פני השנייה באיזשהו עיכול, ואז אין לך מסלול ישר של קרן שאתה יכול לייצר.
כן, אז זה בדיוק התפקיד של הסיגנלינג סיסטם. הנהג, לצערנו, לשמחתנו, רוב הזמן פחות שולט חוץ מגז או ברקס, בניגוד לרכב שאנחנו מדמיינים, שהולך ימינה ושמאלה, זה דברים שנשלטים ממרכז הבקרה על ידי מערכת הסיגנלינג. ואז הנהג עצמו בעצם מקבל את החיווי שהוא נמצא בדרך הנכונה כל הזמן, במהירות המותרת וכדומה, וברגע שהוא חורג מהם, הוא מקבל בלימה אוטומטית מהמערכת.
וזה עוזר? כלומר, זה עוצר את הרכבת?
זה מה שעוצר את הרכבת ומונע בעצם ממנו להתנגש, כמו שהזכרת, הרכבת שיכולה להתנגש ברכבת, או לרדת ממסילה, או דברים מסוימים. וזה בעצם, בוא נגיד ככה, איפה שידם של הקרים רוצים בעצם להיכנס.
יש דוגמה שאתה יכול להשתמש בה כדי להציג איפה נמנע, נניח, חסון שכזה?
כן, אז יש המון נקודות שבהן אנחנו יכולים להסתכל עליהן. דוגמה שהיה, אני יכול לתת שוב, כמובן בלי להזכיר שמות, שגילינו, קריבו את המערכת של סרוולו, וזיהיתה איום סייבר בתוך תחנה. בתחנה הזאת היה איזה בעיה עם ויטלי.
אתה יכול להגיד רק באיזה ארץ, או שגם זה לא...
זה פחות, אנחנו פחות חושבים את זה עם לקוחות. כמובן, אנחנו שומרים עליהם כדי לא לפתוח את זה. אבל היה בעיה עם ה-ventilations, אוקיי, שהיה בעצם התיאור אוויר של התחנה, שכל פעם הוציג הודעה שלילית. וכביכול לפי הנועל, צריך לפנות את האנשים מהרכבת.
כן.
לאחר שחיברנו את מערכת סרוולו, ראינו שבעצם התקשורת וכל מה שקורה שם עם אותו רכיב, שהיה באמת רכיב בעייתי שהמערכת שלנו ישר הקפיצה, זיהינו בעצם, כמו שאמרנו מקודם, קריפטו שרץ שם החופשי ומנסה לעצור בקשות שונות ומשונות, ותוך רגע בעצם זיהינו מישהו שמשתמש בתשתית הרכבת, לזה ש...
הוא בנה שם מטבע...
כנראה קראת לו שם איזה משהו ש...
הוא עשה בלוקצ'יין על ה...
בדיוק, על תשתית רכבת, ובעצם הרכבת צריכה להוציא את האנשים מהתחנה, היא לא מבינה למה, הרכיב לא עובד, עושים לו ריסט, עושים לו זה, עדכון גרסה, אבל כל פעם עדיין אותם בעיות קורות. ומערכות כמו שלנו שמבינות הקונסטלציה המלאה של רכבת, בין מה זה הרכיב הזה ומה הוא צריך לעשות ומה הרספונסיביליטי שלו, בעולם הרכבתי, זה משהו מאוד חשוב לקונספט להבין איך ההתקפת סייבה קשורה לזה.
בוא ננסה לעקוב אחר הפיתוח של סרוולו, של סרוולו, סליחה. זה חומרה ותוכנה שאתם מתקינים בחלקים שונים של הרכבת, של התחנה, איפה?
הסרוולו זה תוכנה בלבד.
אוקיי.
אנחנו בעצם...
אבל יש לה נגישות לחומרות מסוימות?
היא מקבלת את המידע מהסוויץ'. אנחנו רצים על סטנדרט הארדוור. מבחינתנו זה לא כזה קריטי החומרה שאנחנו רצים עליה. אנחנו מקבלים טראפיק מהסוויץ' בצורה פסיבית, כמו שהזכרתי, ובעצם מהטראפיק שקיבלנו אנחנו יוצאים פוסטר על כל אחד מהדווייסים מבחינת ויזיביליטי מלא שלו, ואיומי הסייבר שיש לו.
אבל הוא צריך, תראה, אני מניח שהתוכנה גם יודעת איך לחבר אחד עם השני.
אז זה נקודה מאוד חשובה, לקחת אירוע סייבר ולחבר אותו לעולם האמיתי. זה נקודה שבאמת הלקוחות שלנו...
זה לא סתם נקודה קריטית, ואני אגיד לך למה אני שואל, כי יכול להיות שמערכת כזאת יכולה להיות מותקנת ברכב, ואז היא גם... רכב שגרתי. ואז היא גם מגינה עליו מפני זה שמישהו ינסה לעצור אותו מבחוץ?
זה in-vehicle solution, זה כמובן, נגיד, עם קטר אנחנו נסתכל על זה, שמדברים על רכב, אז יותר זה עולם הקטר, שמישהו מנסה לעצור את הקטר.
זה ברור, ברור, שקד, אבל בגדול, אתה יכול לחבר מהמערכת כזאת לכל כלי שנע.
לכל כלי תקשורת, או כלי שבעצם נע, ובעצם, בדיוק, ולחבר אותו לפעולות הגיאוגרפיות, או הפיזיות שהוא עושה.
אוקיי.
ועל ידי זה...
אז פה נשאל את השאלה, למה דווקא רכבות? זאת אומרת, למה לא להתחיל ממכוניות ואחר כך, יודע, אולי שידברו אחת עם השנייה, ואז לא נראה את ההתנגשויות האלה של רכבות.
שאלה מצוינת. אז בעצם מה שאנחנו עושים, והייחודיות שלנו, זה להסתכל על אוטונומוס, בעצם על ניהול צי. ורכבת או רכבות זה ניהול הצי של זה, והקורלציה שלנו עם המידע לאיך מתנהל הצי, איפה הרספונסיביליטי של כל אחד מהם, זה הכוח של סרוולו בעצם.
מי כבר... חוץ מאותה דוגמה שאמרת, איזה, אם אתה יכול להגיד, מדינות שהחברות שפועלות שם כבר יש להן את המערכות האלה?
אז דוגמה שאנחנו פרסמנו, והפרסום שלנו, אנחנו בעצם מגנים על כל תשתיות הרכבת בשוויץ. בעצם היום המערכת שסרוולו מנטרת באופן מתמד, ב-continuous monitoring.
אמרת שוויץ, אמרת אירופה בעצם.
חד משמעית.
כי זה כל אירופה, השוויץ היא די זה, היא די מרכזית.
האמת, כן, רוב העיניים מסתכלות על שוויץ, יש להם מערכת סיגנלינג בין המשוכללות בעולם, גם מאוד, מדינה מאוד אינוביישנס, כל פעם מכניסה את זה, ואנחנו רואים שכל פעם, אפילו באים ביקורים לשם ברחבי העולם, לבוא וללמוד איך הם עושים את הדברים.
מקווה שמזמינים אותך לפחות להגיד שלום. עכשיו, תראה, אנחנו כבר די על הקצה. אני רוצה רגע להתמקד באופן הפיתוח של המכשיר. אתם הבאתם דברים ממקומות אחרים, או שפשוט פיתחתם בעצמכם, לא את התוכנה, את החומרה שאמורה להתחבר אליה?
אז מה שאמרתי, את החומרה קצת פחות, אנחנו יותר מסתכלים על התוכנה, וכן, לקחנו דברים קיימים עם אלגוריתמיקה ובעצם machine learning שלנו בתוך החברה, ולהבין איך אנחנו יכולים לקחת טראפיק טהור, לחבר אותו לעולם האופרטיבי או behavior traffic של האסט, וליצור מודל שיגיד בסופו של דבר, יש התקפה או אין.
תראה, שקד, בכל מקרה אתה צריך להיות מחובר לאנשהו שקולט רכבות, זאת אומרת שמזהה תנועה. זה יכול להיות מצלמות, זה יכול להיות חיישן תנועה או משהו כזה, לאן אתה מחובר?
אז אנחנו מחוברים לרשת תקשורת. רשת תקשורת ומהנתונים שעוברים בתוך
כלומר,
הרשת.
כלומר, הנתונים שממילא הרכבת מריצה לתוך, לתוך השרתים שלה.
בתוך המריצה, איפה אני נמצאת, מה המהירות שלי, איפה אני הולכת להגיע, לאיזה תחנה, כמה קרונות אני נוסעת איתי ודברים כאלה, ואנחנו לוקחים את כל המידע הזה כל הזמן בזמן אמת, ובעצם עושים לו אגרגציה כדי לתת אינסייטס אם קיימת התקפה.
והחזון שלך, איפה אתה... עדיין אתה רואה אותו רק ברכבות, או שבאמת גם בכלי תחבורה שגרתיים? אוטובוסים אפילו?
אז כמו שאמרתי, אני חושב שדבר, אנחנו מסתכלים כמובן, רכבות זה, ככל שאני לומד את זה, כבר הרבה זמן בתחום, ואנחנו ממש מרותקים מכמה מחשבה מאחורה, אבל כל דבר שהוא בעצם יהיה צי, ניהול של צי, זה יכול להיות של מריטיים, יכול להיות של אירוספייס.
אלעל.
לדוגמה.
אוקיי.
אז היום אנחנו יודעים שכבר בעצם יש לנו לדוגמה מטוסים שנוסעים בצורה די אוטונומית, או בוא נגיד ככה.
אני סתם זרקתי, כלומר, איזשהו עולם.
כן, יכול להיות, שוב, אנחנו יחסים את זה גם אפילו...
לא, זה יכול להיכנס לכל מה שזה בעולם התחבורה בעצם.
כל עולם התחבורה שמנהל צי על ידי מרכז בקרה, אנחנו יכולים לתת המון וליו שם.
איזה יופי, הזמנתי לי מרכבה ושני סוסים, עכשיו לא תיכנס לי.
זה לא הייתי בטוח קצת מסייבר.
תשמע, שקד, אנחנו עוד יכולים להתפתח בדיון הזה עוד על הרבה דברים, אבל צריך להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? מעמדו של הסייבר בעולם המערכות הקרבי.
והתובנה שבאמת הגיעו לה בישראל לפני אומות אחרות, שהסייבר הוא לא איזה טרנד, הסייבר הוא תופעה חדשה שנשארת איתנו כאן לתקופה ארוכה, והיא בעצם עידן חדש בהיסטוריה. אנחנו לא עוד בעידן התעשייתי, כך אנחנו מאמינים, אנחנו בעידן שמבוסס על חיבוריות ועל כוח מחשוב בין אנשים ובין מכשירים, לא רק בין אנשים, שכולם ביחד יצרו ממד חדש בעולם.
התוכנה שעושה חיים קלים למנהלי מסעדות.
הבעיה שאנחנו בעצם עוזרים לפתור מתחילה בדבר הכי פשוט. דבר ראשון בהזמנות. זאת אומרת, עד שהוקמה זסטר, הנורמה הייתה לשלוח הודעה לספק או להתקשר אליו. היום המצב הוא שונה לגמרי. אתה פותח את האפליקציה כי קיבלת התראה ששכחת לייצר הזמנה. וחסר לך תפוח אדמה במלאי, אז בוא תזמין.
וגם על אופי השיח הציבורי המתפתח בעקבות לימודי אזרחות.
אנחנו נראה, אנחנו נציג מאוחר יותר את שני המחנות עם שתי העמדות, וכל אחת מהן חושבת שצריך להנחיל תכנים אחרים לחלוטין, ולכן בעצם אין הסכמה על מה מלמדים שם, ומכאן מתחיל הכל.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.